ואנחנו באורות, בכל המובנים של המילה. גם בספר אורות, אנחנו באורות. עמוד קופנון. פסקה זין. האהבה העדינה להקניינים הרוחניים של האומה. אומרת היא ממש, מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה, ורק חסרון הבנה יביא להאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף, לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. מה הכוונה? יש במה שנקרא בציונות החילונית, אבל גם בתנועת ההשכלה, יש אהבת תורה לא דתית. כן? זה, יש קנייני האומה הרוחניים, למשל במגילת העצמאות, והנחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי, נכון? ככה הוא אמר, דוד בן גוריון. הדתי? לא. האמין באלוהים? שאלה, איך? על כל פנים, מה שאומר כאן, יש אהבה, האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה, אומרת היא ממש. מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה של הדתיים. כלומר, הדתיים יגידו, אנחנו מעריכים את התורה כי היא מאת השם. כי היא נותנת משמעות לחיים שלנו. שולחן שבת, משהו, חבל על הזמן. אבל יש האלה שלא מתחברים לכל הסגנון הזה, אבל הם אוהבים את הקניינים הרוחניים של האומה, ואפילו הקימו את היכל הספר במוזיאון ישראל. ואז למה הם לא דתיים? אומר הרב, רק חסרון הבנה יביא להאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. יש הביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. כן? ערב מלחמת ששת הימים, שולי נתן שרה בפסטיבל הזמר העברי את השיר של נעמי שמר, ירושלים של זהב. כל המדינה כולה התרגשה מזה. בסדר? למה התרגשה מזה? זה ביטא איזה געגוע להופעת השכינה. רק לא ידעו שזה מה שהם רוצים. אבל זה היה. לכן כאן אומר הרב, לפעמים זה אומר יותר. זה אולי מסביר חלק מהמאבקים שיש היום. אם נפשית לרגע את כל הלבוש של השנאה שהתערבבה בתוך המאבקים, כל אחד רוצה שיכירו בערך של שייכותו הוא למדינת ישראל. ולכן כל אחד בא עם הדגל. זאת אומרת, זה חלק מהמאבק. יש פעם לפני שנים רבות, מישהו בכנסת דיבר נגד דוד המלך. זה עשה רעש גדול. איך אפשר ביזו את נעים זמירות ישראל? הוא עשה רעש גדול. מישהו בכנסת דיבר נגד דוד המלך. למחרת בבוקר שמעתי ברדיו את יעל דיין. אומרת, הדתיים לקחו מהדמויות של התנ״ך את הממד הקלריקלי. והימניים לקחו משם, לקחו בדמויות התנ״כיות את היסוד הלאומני, פשיסטי. אז לנו, השמאלנים, תשאירו לנו משהו, את הצד האנושי של הדמויות התנ״כיות. כן? עד כאן דברי קודשה. קליריקלי זה הממסד הדתי המעצבן, שאומר לך מה לעשות. כן? זה הדוסים. כן? אז הוא אומר, לנו השמאלנים, תשאירו משהו. כן? בסופו של דבר, יש פה, אם כן, רצון של שייכות. לפעמים רצון השייכות בא לידי ביטוי בצורה מקולקלת מאוד, אבל זה כל פסיכולוג יודע. כן, איך נעשה את ההתבגרות של הנוער. מה? אתה מבין את החלק האחרון, כלומר דיבור המתחיל יש.
כן.
מה אתה לא מבין? האהבה.
כן.
מה לא ברור שם? כן, אבל לפעמים יראת שמיים פשוטה גורמת שאתה לא הולך לצבא. נכון? זאת אומרת, זה מעצבן. אם יש להם יראת שמיים פשוטה, הם לא הולכים לצבא. איפה אהבת ישראל שלהם? אני יהודי יותר טוב ממך. כן? היהדות היא שלי, לא שלך. וכו'. כן. מה עושים הידיעות האלה? קודם כל להבין את מה שקורה. זה חשוב לדעת מה שקורה, שתבין באיזה מסגרת זה מתרחש. נראה לי. כן, מה?
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 יש נקודת האמת גם בשורות שלה, אבל לא רק גם בשורות שלה.
יש נקודת אמת בשורות?
זה מה שהיא אומרת בתכלס, לא רק בסגנון שמביאה
פסיכולוגית. לא יודע, צריך לעשות, צריך להעמיק בזה, לא יודע. מה? לפעמים, לפעמים, זאת אומרת, יש, זה קורה לפעמים.
אבל נראה שמיים שהיא לא פשוטה.
נראה שמיים לא פשוטה זה של הרב קוק, הוא רואה את הכל בכל הצדדים. מה שנקרא הקודש העליון, שהוא רואה את הערך בכל ההתפצלויות השונות של המחנות.
זה אהבה
עדינה
זאת
היא לא טוב. אהבה עדינה היא של חילונים, נכון? אהבה עדינה לקניינים הרוחניים של האומה, יש אהבה עדינה כזו. נכון, אז מה? זה כן, אני הסכמתי איתך. למה אתה חוזר עוד פעם על השאלה? התשובה הייתה כן. כי יש אהבה גסה. למשל, אני עוצר במוזיאון, ואני רוצה שיהיו פה ממצאים שיביאו הרבה כסף. זה לא הדין. בסדר? טוב. פסקה ח'. אהבת ישראל צריכה להתפרנס. אינה דומה לאהבה הטבעית שבכל אומה שנמצאת ביחידיה. כל אומה יסודה הוא רק טבעי פשוט. איך החיים והקיבוץ, מילוי הרצון הטבעיים, אנוכים על ידי קיבוץ יש להם קישורים אמיצים זה לזה. והרצון הזה אינו צריך להיות מתעורר על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות. אבל קישור של כנסת ישראל בנוי הוא ביותר על מאוויים רוחניים משותפים, שבעצמם הם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה מאוד, גם בליבו של כל יחיד, וכל שכן בחיי הציבור כולו. כדי להבין את הפסקה הזאת, נביא לכם משהו מההתכתבות של הרב קוק עם הרב הרץ. שהיה הרב הראשי לבריטניה ולאימפריה הבריטית. במלחמת העולם הראשונה היה חוק בבריטניה שאנשי דת פטורים מן הצבא. לא צריכים לצאת להילחם במלחמות הקשות האלה. אנשי דת, כמרים למשל, היו פטורים משירות צבאי. הרב קוק היה אז בלונדון, והוציא תעודות רבנות לכל תלמידי הישיבות באנגליה. כל תלמיד ישיבה קיבל תעודה שהוא רב, מהרב קוק. ויפטור אותו מהצבא. אז הרב הרץ, הרב הראשי של בריטניה, כותב לרב קוק איך אתה עושה דבר כזה. לא כולם רבנים שם. אומר הרב קוק, אצל הנוצרים, הלימוד הוא מיוחד לאנשי הדת. אבל בעם ישראל הלימוד שייך לכל אחד מישראל. כלומר, זה לא דבר ששייך אך ורק ליחידי יחידים, אלא מזה האומה חיה. לכן, אני פותר את כולם מהצבא. עכשיו, אני אשאל את השאלה, למה זה ככה? כלומר, אצל הנוצרים, מספיק שהכומר יודע, האדם הפשוט לא אמור לדעת. אותו דבר, אגב, באסלאם. סתם מוסלמי איננו יודע אסלאם. אבל היחידים שלהם כן. מושן, כן, בעם ישראל, אומרים, כל אחד מישראל חייב ללמוד תורה. למה? אתה הרב, תלמד תורה, אני אעשה דברים אחרים. אלא מה, אומר הרב, כיוון שהקשר שקושר את החלקים של עם ישראל זה לזה, הוא קשר רוחני, מאוויים רוחניים משותפים, צריך פרנסה מיוחדת לקשר הזה. לא כמו הקשר הטבעי שיש אצל האומות. עצם זה שאנחנו חיים באותה המדינה, זה כבר קושר בינינו. אומר הרב, זה לא מספיק אצלנו. אוקיי? בואו נראה את זה שוב. זה מה שכתוב כאן. אהבת ישראל צריכה להתפרנס, אינה דומה לאהבה הטבעית. אגב, אין להשתמש בדברי הרב קוק האלה לרב הרץ, כדי לפתור תלמידי ישיבה אצלנו משירות צבאי. זה לא קשור בכלל. שם זה בכלל מלחמה של גויים. בשביל מה לשלוח לשם בחורי ישיבה שלנו. אבל פה זה מלחמה שלנו, זה משהו אחר. אהבת ישראל צריכה להתפרנס. כלומר צריך החייאה מתמדת. אינה דומה לאהבה הטבעית שבכל אומה שנמצאת ביחידיה. כלומר, בין כל בני אותה המדינה, אצל הגויים, יש קשר. מעצם זה שאנחנו חיים ביחד, ואנחנו צריכים להתקיים ביחד. כל אומה יסודה הוא רק טבעי פשוט. הכרח החיים והקיבוץ מוכרחים להיות ביחד. מילוי הרצונות הטבעיים הנוחים על ידי קיבוץ, שיש להם קישורים אמיצים זה לזה. מה, יש לנו קופה משותפת. הקופה המשותפת הזאת תאפשר לנו לחיות את חיינו הטבעיים. והרצון הזה, הרצון לחיות ביחד, אינו צריך להיות מתעורר על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות. נכון, יש תרבויות, יש תכנים מיוחדים לכל אומה ואומה, אבל גם אם לא יעסקו בזה, האומה קיימת. אבל קישור ש... מה? בשעות קושי, אז הקושי מלכד. למשל, מה גרם לארצות הברית להתלכד במלחמת העולם השנייה? המלחמה. כן? אבל קישור של כנסת ישראל בנוי הוא ביותר על מאוויים רוחניים משותפים, שבעצמם הם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה מאוד, גם בליבו של כל יחיד, וכל שכן בחיי הציבור כולו. לכן כל אחד מישראל צריך לפרנס את הקשר שלו לכנסת ישראל, דרך לימוד תורה, קיום מצוות, ועוד דברים אחרים. כן.
אבל דרך השלילה, אם זה לא קורה.
אם זה לא קורה, זה קטסטרופה. כן? הרי ראינו מה שקרה לעם ישראל בימי בית שני, או בימי בית ראשון, שכאשר לא נאמנו לברית, אז קרה, מה? לא נאמנו לברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, אז בסוף זה הסתיים בקטסטרופה. לימוד תורה זה אחד הדברים, הוא לא אומר במפורש, הבאתי את לימוד תורה כדוגמה. אז אמרנו דוגמה, למשל לימוד תורה, אבל לא אמרתי, אבל הבאתי את לימוד תורה כדוגמה, יש עוד דברים. מה, לא צריך ללמוד תורה? לא כולם לומדים תורה, אבל כולם לומדים בדרגה זו או אחרת. פעם היה בטלוויזיה פסוקו של יום. או מה?
זה ממש פעם.
ממש פעם, נכון. אז בימינו לימוד התורה בא באופנים אחרים. דרך בירורים קשים של המאבקים החברתיים שלנו היום. יש יומה, מי שיאמר, אם אתה לא עושה מה שאני אומר, אני יורד מהארץ. עוד נראה אותך. אבל... כן, ודאי. זה אחת הסיבות שצריך מקומות, כמו למשל מכון מאיר, כן? שעניינו להביא אורה עצומה לאומה כולה. כן? טוב.
מה קורה אם מישהו לומד תורה לבד?
ודאי, אדם שלומד תורה לבד, מה זה לא עושה לו כלום? ודאי לא עושה לו. פחות. לא אמרנו שהכל באותה עוצמה בכל מקום. בסדר? למשל, היום כל עם ישראל לומד תורה, לפחות אלה שבארץ ישראל, כי כולם מדברים עברית. והעברית, לדבר עברית, זה מצוות לימוד תורה. כתוב מפורש בספרי. כן? אז מה? כן, זה חלק מבירור. נכון, נכון. מה? הרבה פעמים עושים דברים לא בשביל מצווה, ועושים את זה יותר טוב. כן? כלומר, יש דברים שנעשים דרך הספונטניות הטבעית של האומה.
בסדר? טוב. תת. האבות משפיעים, כן, פה, הפסקה הזאת היא על היחס בין האבות למשה. מה זה יהודי? יהודי, ההגדרה של יהודי, בני אברהם, יצחק ויעקב.
זה הגדרה.
יום אחד הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, נמאס לי מהם. הם עשו עגל זהב, עברו על דבריי. בוא נציע לך הצעה, נשמיד את כולם, ועשה אותך לגוי גדול. שאתה שאלה, נגיד, חס וחלילה, היה משמיד את כולם. משה היה מקים אומה. מי ערב שהאומה הזאת לא תשחית את דרכה בדיוק כמו האומה הקודמת? נכון? אלא מה? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה הגדרה חדשה של הזהות הישראלית. במקום שעם ישראל זה יהיה בני אברהם, יצחק ויעקב, עם ישראל זה יהיה תלמידי משה. כלומר, מקבלי התורה הם עם ישראל, מי שלא מקבל תורה הוא מחוץ לאומה. הגדרה דתית. כלומר, במקום עם, יש דת. אומר משה, מה אומר, מה נע משה על זה? זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. נכון? ולישראל, סליחה, עבדיך, אשר נשבעת להם בך, לאמור, זה זרעך אתן את הארץ הזאת. זאת אומרת, מה אומר משה? אי אפשר לוותר על ההגדרה הלאומית. כלומר, על ידי האבות, אני שייך לעם ישראל גם בלי תורה. על ידי משה, אני שייך לתורת ישראל, לתורה שניתנה לאומה הזאת. עד כאן ברור? טוב. מה? אה? כן, אבל המשפחה הזאת היא לא סתם. היא משפחה שהיא מאירה את העולם באור רוחני. זה כמו שלמשל, בזמנו בן גוריון אמר שמכיוון שכתוב בתנא דבי אליהו, הוא אמר, כתוב בתנא דבי אליהו שישראל קודמים לתורה, אז לא צריך תורה. אז הרב צבי יהודה קוק שלח לו מכתב, אמר לו, כן, כשאתה אומר ישראל, אבל צריך להבין מה התוכן של האומה הזאת. יש תוכן, בסדר? טוב, בואו נקרא את הדברים בפנים. האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי. אז זה כבר מסובך. זאת אומרת, אז בעם ישראל יש שני מרכיבים. והשאלה היא מה ההגדרה של יהודי. והרישומים של משרד הפנים כתוב דת יהודי, לאום יהודי. אז צריך להיות, אז מה זה יהודי? זה הלאום או זה הדת? לכאורה ההגדרות האלה מגרשות אחת את השנייה. יהודי מגרש יהודי. אז איך אתה, בעצם אפשר לומר שבוויכוח האם היהדות היא דת או אומה, מדינת ישראל החליטה לא להחליט. מעניין הדבר הזה. כלומר, יש משהו בתחושה הקולקטיבית שאתה לא יכול לצמצם את הכל להגדרה אחת. וזה, התסביך הזה מתחיל פה, האבות ומשה. כדי לא להיות מפוצל אישיות. מי אני? כן, זאת אחת הבא. למשל, כתוב בראשית רבה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום הראשון ברא שמיים וארץ, שמיים מהעליונים, ארץ מהתחתונים. ביום השני ברא את הרקיע מן העליונים. ביום השלישי את הצומח מהתחתונים. ביום הרביעי מאורות מהעליונים. ביום החמישי דגים ועופות מהתחתונים. אז בינתיים זה תיקו. הגיע ליום השישי, רוצה לברוא את האדם. אומר, אם עברה אותו מהעליונים, יש קינה בתחתונים, עברה אותו בין התחתונים, יש קינה בעליונים. מעשה, נשמתו מהעליונים וגופו מן התחתונים, ויש שלום בעולם. ומאז יש מלחמה באדם. כלומר, האדם יצור בעייתי. הוא צריך לחבר בין שמיים וארץ, אז הוא עצמו לא יודע מה הוא. בסדר? אז אותו הדבר אתה יכול להגיד גם על היסוד הלאומי והיסוד הדתי בישראל. אז מי אני?
והשאלה איך זה אדם אחד, איפה השורש המיוחד של שני הדברים?
זאת השאלה. כשאתה אומר למשל, יש לי גוף, יש לי נפש. מי זה האני שיש לו גוף ושיש לו נפש? מי זה? כן? לא גלוי. ולכן יש פה בעיה. כלומר, באופן המודע, אני חי בשני עולמות. לפעמים אני מרגיש שאני נשמה, לפעמים אני מרגיש שאני בהמה. אז מי אני? זה מוביל לצורך לכרות ברית בין שניהם. כריתת ברית, כלומר סינתזה. הסינתזה היא לא נתונה מראש, היא הולכת ומתרחשת. בדיוק אותו דבר. כל חלק וחלק בעם מבטא ממד מסוים של הזהות היהודית. ויש ציפייה להלחמה, כמו שהזכרנו לפני כן, כלומר, של יצירת סינתזה אנושית, שהיא לא תהיה דומה, לא לזה ולא לזה. נכון. כן. זכר ונקבה, מה יש בזכר ונקבה? מה זה אדם? זה זכר או נקבה? אי אפשר להיות אדם רק זכר, אי אפשר להיות אדם רק נקבה. אז מה עושים? מחברים. ואז מה קורה? יש ילד. זהו. הילד הוא מילקשייק, נכון? הוא קצת מזה, קצת מזה. והיו לבשר אחד. מה זה והיו לבשר אחד? איך הולד, אומר רש"י. כן. אז אנחנו היום בתהליך של לידה. בלידה יש כאבים, נכון? יש צעקות, יש דם, יש קוראים למרדים, קוראים למנתח, וזה, יש הרבה בעיות, נכון? כן, בסוף יוצא משהו. כן. יפה. האם התורה עוזרת לנו להגיע לדרגה של האבות, או אולי הפוך? כן. כלומר, התורה נותנת לך ממד מסוים, מה שנקרא תורת הרב. אבל יש גם תורת האב. השאלה היא, מאיפה אני שואב את הזהות שלי? האם מן האבות או מהתורה? זה בדיוק על זה הפסקה כאן. אני מציע, כדי להבהיר את הדברים, שנקרא את הפסקה. בסדר? בראש לכם. יאללה. מה? מה? נו. לא יודע, בוא נקרא. טוב. האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל. זה בעצם הציונות. הציונות החילונית, מאיפה היא יונקת? לא מתורת משה, אלא מן האבות. ומשה רבנו את הצד הלימודי. והם ממוזגים. זה בזה ומשפיעים זה על זה. ולעתיד לבוא, מישהו שאל לאן זה הולך. הנה, יתחבר לגמרי משה עם האבות. מה זה חיבור משה והאבות? המשיח. ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. עכשיו, השאלה היא מה יהיה העיקר, תורה או ישראל? יש במדרש, תנא דבליהו, שאליהו אומר ששאלו אותו שני דברים חביבים יש בעולם, והם ישראל והתורה, ואיני יודע איזה מהם קודם. ועניתי לו, אומר אליהו הנביא שם, בני אדם אומרים, תורה קודמת, ואני אומר, ישראל קדושים קודמים. גם בבראשית רבה, יש שבעה דברים שקדמו לעולם. שניים מהשבעה, זה ישראל והתורה. ונשאלת השאלה, אבל מי נברא בשביל מי? והמדרש עונה, מחשבתם של ישראל, קדמה לכל דבר, שנאמר בתורה, דבר אל בני ישראל. אם כן, המקבל הוא העיקר. אז זה מה שכאן אומר הרב, ולמעלה הראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל. מחשבתם של ישראל קודמת לכל. כן. לקופנות זין, כן. חד קופנות זין. נכון. בשמונה קבצים. קובץ חד, פסקה קופנות זין. אז גם פה זה בא לידי ביטוי. טוב. כן. מה? אני. כן?
שכל המצוות הן התנהגות
לאומית. נכון.
האם העתיד לבוא נדע להבדיל בכלל?
יכול להיות שלא. כן? ויתראה לעין כל, שהוא שורש כל התורה כולה. וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה. אגב, זה מסביר את העוינות החילונית כלפי החרדים. הם לא יודעים להסביר לעצמם למה הם שונאים את החרדים. אבל הטיעון, הם לא הולכים לצבא. בסדר, אבל למה זה כזה מעצבן אותך? כן, שהם לא הולכים לצבא. כן, כי אתה מרגיש, זה חלק מהאומה, והאומה קודמת לתורה. כן, אז זה, כיוון שהם לא למדו, אז הם לא יודעים למה הם שונאים. כן, חבל. כדאי שיפסיקו לשנוא, זה יעזור להם. טוב, אז איפה היית? מה?
אבל כמו שהרב מסביר, יש בזה נקודה שהיא...
כן, אני מסביר, מאיפה זה בא. כן, השורש...
אם ינודו את זה, אני עוד יותר אפשרות.
לא. כי ברגע שאתה עולה למדרגה יותר עליונה של הסתכלות, אז אתה גם מקיף יותר. טוב. מה? יש גם, אגב, זה מסביר את העוינות של החרדים כלפי החילונים. הם אומרים, אנחנו התורה. אז מי אתם בכלל? אנחנו שומרי הגחלת. כן? אתם סיבכתם אותנו עם המדינה שלכם. מי היה צריך את זה? כן? כלומר, יש גם צד כזה. כן, מה אתה אומר? יפה. אתה אומר, מה זאת אומרת שהצד הטבעי גובר? הרי לכאורה, אני לא בהמה, אני קודם כל נשמה, נכון? יעיין כבודו בספר הכוזרי, מאמר רביעי, כשהוא מפרש שם את ספר יצירה. נכון? זוכר? זוכר שבכוזרי הוא מסביר את ספר יצירה? מאמר רביעי. קראת את הכוזרי, תגיד? נו, אז יש כל המאמרים. כולל מאמר רביעי. אז בסוף מאמר רביעי יש פירוש ארוך של רבי יהודה הלוי לספר יצירה. ושם הוא שואל, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, שים לב שהקדוש ברוך הוא ציווה להקריב על גבי המזבח, דווקא לא את הראש ולא את הלב, אלא החלקים שמתחת לשרעפת. נכון? החלב וכו'. כל זה נמצא בחלק התחתון של הבהמה, בשרעפת, באזור של הטבור. הוא אומר, והדבר הזה הוא סוד עמוק, ואין לגלותו בציבור, כי אם לפי תנאים מיוחדים. מה כל כך מפריע לו בזה שאנחנו מקריבים את הקיבה, את החלב והדם, נכון? ולא את הלב. הרי עובדי עבוד הזרעי מקריבים את הלב של הבהמה. ואילו ב... קורבנות, אנחנו מביאים על גבי המזבח את כל החלקים עם החלב, שהם דליקים יותר. מה מפריע לו לרבי יהודה הלוי? בדיוק מה שהפריע לך. איך יכול להיות שהרי אם יש היררכיה מהיותר רוחני אל היותר גשמי, היינו צריכים להביא את היותר רוחני על גבי המזבח. נכון? אבל מאיפה העובר יונק את החיים שלו? מהטבור. מה זה מקור החיים? כלומר, יש משהו שקודם להיררכיה הרוחנית, שהוא הקדושה העצמית, שבא לידי ביטוי לעתיד לבוא. והיא השורש של החוצפה דעקבתא דמשיחא. מה זה החוצפה? אומרת הגמרא, זה מלכותא בלא תגא. כלומר, זה מלכות ללא כתר. כלומר, מלכות שקמה מכוח עצמה. זאת אומרת, הרצון לגלות את האלוהי שבי ללא סמכות מלמעלה. אוקיי? אז זה בדיוק מה שהרב רומז כאן. בסופו של דבר מאחד, אבל הוא בא ממקור יותר, של עוצמה יותר גדולה. רק שבעולמנו זה גנוז. לכן אתה, בעולמנו הבהמיות היא במדרגה נמוכה. אבל עתיד לבוא מתגלה הקדושה העצמית שבממד הבהמי. כן?
טוב.
יש מחלוקת? ברור שהוא נברא מהטבור, מה זאת אומרת. טוב. איפה היינו? כן, והתראה לעין כל שהוא שורש כל התורה כולה. וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, יתגדל העונג של חייה, והקדושה תהיה מדושנת נחת ועונג לאין קץ ותכלית, מה יפית ומה נעמת. אהבה בתענוגים. יש כמה סוגי אהבה. האהבה העליונה היא נקראת אהבה בתענוגים. והתענוגים, כמה רוממים הם, כמה נעימים הם, כמה מפוארים הם, כמה עדינים הם, מבסמי עדניהם אנו מריחים קצת. קליטת ריח טוב, ריח עדן. מאיפה זה בא? ראה ריח בני כריח שדה אשר ברחו השם. כלומר, יצחק אבינו הריח באורות העיזים את ריח גן עדן. נכון? ריח עיזים זה לא הכי נעים. יצחק, גן עדן. כן, יש פה משהו בריח הזה. כלומר, אנחנו קצת קולטים מזה משהו, ואנו מתעדנים ומתמלאים גודל קודש, שפעת קודש, רוח הקודש, ניצוצות של אורו של משיח נכנסים בנשמתנו, ועריחו בעירת אלוהים. על מי זה נאמר?
משיח.
על משיח, נכון. ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לנביא ארץ, ועיקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו, ימית רשע ואין רשע. מה זה ימית רשע? כבר לא יהיה רשע. כן? כי הרשעות תימחה, ועמך כולם צדיקים. גם רבי נחמן ברסלב, יש לו קצת רעיון כזה, על הפסוק, ועוד מעט ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו. מה זה עוד מעט ואין רשע? אפשר להגיד, הרשעים ימותו. או על ידי מעט טוב שנשאר באדם, על ידי זה הוא מתעלה ממדרגת רשע למדרגת צדיק, אז על ידי המעט הזה עוד מעט ואין רשע. על זה נאמר, אז זמרה לאלוהי בעודי, על ידי העוד מעט ואין רשע שבי, אז זמרה לאלוהי. אז זמרה לאלוהי. טוב, ומי שריח טהרת, מי שריח טהרה מקליטת ריח גן עדן של משיח בו, אינו רואה חובה על שום אחד מישראל. ואהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין קץ וחקר. רואה הוא את האור הגדול שבנשמתם. את סגולת פערם ואת זיו התשובה חופף עליהם תמיד. את ברק הקודש ואת אור השכינה שאינה זזה מהם בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה ובכל מקום. אני השם השוכן איתם בתוך תומאותם. הרי לפעמים, הרי הגמרא אומרת שתומאה מסלקת שכינה. מצד שני אתה אומר שהשם שוכן בתוך תומאותם. אז תחליט, או ששוכן בתוך תומאותם או שהתומאה מסלקת. אז מה נענה על זה? יש מדרגות, נכון? כלומר, יש מדרגה שבה אתה רואה את התומאה מסלקת את השכינה, ויש מדרגה של שכינה בתוך תומאותם. כן, יש ברבנו בחייה, הוא דן לגבי המינים של הסוכה. ממה בונים סוכה? כן, צריך מדבר שאינו מקבל טומאה. אבל יש גם דעה, שהיא דעת רבי יהודה, שאין מסככים אלא מארבעת המינים. מארבעת המינים זה כולל את האתרוג, אתרוג מקבל טומאה. אומר ברבינו בחייה שהסוד של דעת רבי יהודה היא השוכן איתם בתוך טומאותם. יש גם מימד כזה. כן, בכלל, זה, על גבי כל השאלות של סתירה, יש לנו שתי תשובות אפשריות בבית המדרש. האחת היא אינה חינמה, או יש מדרגות. אז במקרה הזה התשובה היא, יש מדרגות. אינה חינמה. זה באמת כך, כמו שאתה אומר. כן? טוב, מה?
מה זה זיו התשובה?
זיו התשובה, זיו זה הקרנה. הקרנה. מה? של גישה. הכל תלוי בגישה. לא יודע מה דומה. אני יודע רק מה שאני אומר. טוב, ובין כך ובין כך, בנים, אתה יודע שבשיעורים שלי, אני תמיד אומר, לא משנה למה זה דומה. אנחנו רוצים להבין מה נאמר כאן. ובין כך ובין כך, בנים אתם לשם אלוהיכם אשריך ישראל. למה כאן הרב רומז? הוא רומז לסוגיה במסכת קידושין, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. על הפסוק, בנים אתם לשם. אז בנים אתם לשם, יפה מאוד. אומר רבי יהודה, מתי נקראים בנים? כשעושים מעשה בנים. אבל אם אינם עושים מעשה בנים, אינם נקראים בנים. ורבי מאיר עונה לו, שזה לא יכול להיות, יש כמה פסוקים, בנים משחיתים, בנים לא אמון בם, בנים סוררים. אם כן, אנחנו רואים שבין כך ובין כך, נקראים בנים. כך טוען רבי מאיר. על זה נשאלת השאלה, ההלכה כמי? אגב, מהי נפקא מינה להלכה? כן? אז יש לנו כלל בהלכה, שכל מקום שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אבל אומר הרשב"א, שבמקרה הזה הלכה כרבי מאיר. איך הוא יודע? בגלל שהגמרא ממשיכה ומרחיבה לדון בדעתו של רבי מאיר. אם הגמרא דנה בזה שהיא דעה לפרטי פרטיה, סימן שהלכה כמותה. לכן במקרה הזה, בין כך ובין כך נקראים בנים, וזה יסוד לשאלה הלכתית ששאלו את הרשב"א. והיא, האם יהודי מומר מתמה באוהל? אין יש לנו כלל, תומעת, הרי תומעת מת. אם אני נוגע במת, אני תמה. דווקא אם אני כהן, כהן יהיה אסור לו לגעת במת. בסדר, ידוע. יש למת גם תומעת אוהל. אסור להיכנס למקום מקורה שבו יש מת. לכהנים, ברגע שמישהו מת, אומרים לכהנים, תצאו החוצה. נכון? נשאלת השאלה, האם זה נכון? עכשיו, לגבי גוי, יש תומעת מת רק במגע ולא באוהל. ואז נשאלת השאלה, האם יהודי מומר, מתמה באוהל או לא? מה זה, מה המשמעות של השאלה? האם הוא יהודי או גוי? עכשיו, השואלים, לא סתם שאלו, אמרו, מצאנו לגבי יהודי מומר, מצאנו שתי הלכות שלכאורה מראות שהוא לא יהודי. האחת, זה שיינו יין נסך. שתיים, שמותר להלוות לו בריבית. אם הוא יהודי, איך מותר להלוות לו בריבית? ואז הרשב"א עונה שכיוון, זה בעצם תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, וכיוון שהלכה כרבי מאיר שבין כך ובין כך נקראים בנים, אז הוא מתאמה באוהל. ולגבי יין נסך, זה בגלל, וגם ריבית, זה בגלל שנאמר על הדברים האלה אחיך. והוא לא מתנהג כאח. אבל בן הוא כן. בנים אתם לשם, ולא קשור לשאלה אם הוא אח שלך או לא, אם הוא מתנהג באחווה או לא. וזה אם כן אומר שבין כך ובין כך נקראים בנים. כן? זה הביטוי, בין כך ובין כך נקראים בנים, אתם לשם אלוהיכם. לכן הרב במשפט אחד כן סיכם את כל הדיון הזה, אשריך ישראל. איפה כתוב אשריכם ישראל? זה משנה, נכון? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתארים, נכון? איפה כתוב אשריך ישראל? זה פסוק בפרשת, זאת הברכה. אז מה הרב יצטט יותר, משנה או פסוק? פסוק, נכון? לכן כתוב אשריך ישראל. מה? בנים אתם לשם זה התחלה של פסוק. שאומרים ככה, בנים אתם לשם, אלוהיכם, לא תתגודדו. אני באמצע להסביר. קשה לי להסביר מהתחילה ועד הסוף במשפט אחד. בנים אתם לשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תתנו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. כלומר, המנהג הקדום היה, כשאדם התאבל, היה שורט את עצמו. הוא מגודד את עצמו, עד זוב דם. כן? התורה אומרת, כיוון שאתם בנים לשם אלוהיכם, אל תעשו את זה. נכון? כי הקדוש ברוך הוא חס על גופכם. זאת אומרת, זה, בנים אתם לשם אלוהיכם, אתם בעלי מעמד של גילוי שכינה בעולם. ולכן אסור לכם לזלזל בעצמכם. אוקיי? טוב. פסקה יוד. בסדר? טוב. מאהבת אלוהים המודבד בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמאומה השחרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל. בכל אדם תרבותי היודע יפה את המהלך ההיסטורי ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. ואם אדם זה הוא בן ישראל, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, והיא נעשית על ידי זה לשלווית פטריוטית, חמה ומהירה. פשוט. כן? יש הרבה אנשים אוהבים יהודים, אוהבים את עם ישראל. מה יש להם לאהוב את עם ישראל? כי הם רואים מה שעם ישראל נתן לעולם. פגשתי כמה גויים כאלה, כן? רק אתמול היה אצלי אחד, גוי, ממדינה באירופה, הוא אמר, כל המשפחה שלי חושבת שאני משוגע, כי אני כל הזמן מדבר על יהדות. אתה יכול להסביר לי מה קושר אותי לעם ישראל, למה אני כל כך אוהב את העם היהודי? הוא לא ידע להסביר בעצמו. קושר קורה, יש אנשים כאלה. אבל יש פעמים גם שזה מוסבר. אמר לי גוי אחד, ש... טוען שהוא אתאיסט, הוא אמר לי, אני אוהב את העם היהודי, כי אני יודע מה העם היהודי נתן לעולם. אז לכן אומר, הרב אומר, זה נובע הכל מאהבת אלוהים. אהבת אלוהים נמצאת בנפש האדם. עכשיו, יש באדם גם נטיות גסות ותאבדניות, בהמיות, שמונעות ממנו את הופעת אהבת אלוהים. כלומר, הוא רואה את אלוהים בתור גורם שמעצבן אותו, שמתרחס לו לחיים. אני רוצה להתמסר לכל השטויות שבעולם, ואלוהים לא מרשה, זה נורא מעצבן, נכון? הוא אומר, הרב, אבל זה שטחי, זה קליפה. ברגע שאדם מפשיט מעל עצמו את הקליפות האלה, מה שפורה זה אהבת אלוהים הפנימית הטבעית של האדם. לכן אומר כאן הרב, מאהבת אלוהים, המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמהומה השחרנית של החושים ונטיותיהם הגסות. אז מה קורה בכוח אהבת אלוהים הזאת שהתנערה מהקליפות? מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל. בכל אדם תרבותי היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. כלומר, אם אתה אוהב את, את אלוהים, ברור שאתה תאהב את עם ישראל. היה אדם בשם פסקל, בלז פסקל, לפני 450 שנה. הוא כותב, אחד הדברים על העם היהודי, הוא אומר, מציאותו של העם היהודי מתמיהה אותי, משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין. מה? אתה אוהב את אלוהים? אתה אוהב את מי שהודיע את שמו בעולם? ומה? אה? הוא היה נוצרי, כן? אבל מאיפה הוא מאמין בדת? מה זה נצרות בכלל? אם תשאל נוצרי, תסביר לי, נוצרי יקר, מה זה נצרות? מאיפה הנוצרי מתחיל? מהיהדות, נכון? כלומר, זה בילט אין. הוא לא יכול להתחיל את הנצרות לא מתוך היהדות. מה אתה רוצה? מה הקושיה? למה? אבל זה התחיל בלי יהדות אין נצרות. ודאי שהוא צריך אותנו, כי זה נקודת המוצא. אתה לא יכול להאמין במשהו בלי נקודת המוצא שלה. טוב, אז יש לך קושי על פסקל, תשלח לו פקס ויכול שיענה לך. נו, הלאה. ואם אדם זה הוא בן ישראל, כלומר מי שאוהב את העם היהודי הוא לא גוי אלא יהודי, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא. הרי כל אדם אוהב את המוצא שלו. והיא נעשית על ידי זה, האהבה הזאת, לשלהבת פטריוטית, חמה ומהירה. בסדר? כלומר, מכאן הפטריוטיות. 14. מה? טוב, החלק הראשון שיש אנשים שאוהבים את ישראל בלי אהבת אלוהים, זה הרב לא אמר שלא. כן, פה, הרי מאיפה מתחיל המשפט? מאהבת אלוהים נובע כך וכך. זה מדבר על אדם שאוהב את אלוהים. אתה אומר, יש אנשים שאוהבים את אלוהים, לא אוהבים את עם ישראל. למה? שתי אפשרויות. או בגלל המהומה השכרנית של החושים מונטיותיהם הגסות, או בגלל שהוא לא למד, כן? הרי מדובר באדם תרבותי היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה על דבר האלוהים ומושג האחדות בתארתו, כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית בצורה חשובה כזאת שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, על כן בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא הבאת את דרכו ומורו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר, או שההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מוכת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. כלומר, יש ממד נוסף. יש ידיעת אלוהים מטאפיזית. זה נמצא בכל העולם כולו. במזרח, במערב, אנחנו מוצאים ידיעה מטאפיזית על נוכחות אלוהים. אבל שהנוכחות האלוהית הזאת מתרגמת בתרגום מוסרי, זה חידוש של עם ישראל. ולכן יש גם סיבה מוסרית. האסתטיקה של המוסר מחייבת את אהבת ישראל. עכשיו, ואיך עם ישראל הוציא אל הפועל את היכולת הזאת? דרך ארצו. אז אהבת ארץ ישראל, גם היא נובעת מן האהבה המוסרית והאלוהית. האם אני יכול לחזור על זה? כן. הוא אומר, יש אהבת אלוהים, מולידה אהבת ישראל, בגלל שעם ישראל הודיע את שם השם בעולם, ועכשיו יש עוד דבר נוסף שהוא הודיע ששם השם מופיע דרך המוסר, מה שחיזק את הנטייה המוסרית של האדם. אם כן, יש סיבה מוסרית לאהוב את עם ישראל. ומכיוון שעם ישראל עשה את זה על ידי האינטראקציה עם הארץ שלו, אז יש אהבת ארץ ישראל. איך עם ישראל פעל בעולם? מארץ ישראל, הרי. כן, היה הרבה זמן היינו בגלות, נכון? מה ההשפעה של עם ישראל בימי גלותו על העולם? אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? אפס. כלומר, כשמדברים על זה שיש השפעה של עם ישראל על העולם, כל ההשפעה הזאת נובעת מהתקופה שבה עם ישראל היה בארצו. חוץ מזה, בזמן הגלות לא השפענו כלום. שלחנו אנשים להיות פרסי נובל. זה כן. אבל פרס נובל זה מוסד של התרבות המערבית, זה לא משלנו. זה השפעה דרך הכלים של הגויים. כלומר, הוכחת על ידי פרסי נובל שאתה מסוגל לעמוד בראש הפסגה של התרבות האירופאית. איזה ערכים יהודיים? פרס נובל לפיזיקה. זה ערך יהודי? בסדר, אבל זה בסופו של דבר, במה הצטיין העם היהודי? הצטיין ביכולת שלו להשתלב במוקדי התרבות הגדולים. ואז יש לך את ישו, מרקס, פרויד, איינשטיין, כל החבר'ה האלה הם אנשים שפעלו כלפי חוץ. זה לא בבית המדרש בה. בסדר? יש אגב, בגלל ארגונים אנטישמיים, יש גם פרסי נובל לא יהודים. טוב, מה אתה אומר? לא שומע. חילקנו את התורה בזמן הגלות? ההפך. התורה התפשטה בעולם מכוח הנצרות. נכון? מי בא לשמוע את התורה מפי היהודים בזמן הגלות, תגיד לי? אתה רואה שאין לך תשובה? נכון. כן. מה? הנטייה האסתטית של המוסר זה אסתטי לעומת שכלי, זה הכוונה. כלומר, יש הזדהות מוסרית. לא תמיד אדם יודע להסביר באופן שכלי למה הוא צריך להיות מוסרי. בסדר? כן. המוסריות נובעת מהטבע האנושי. כן? דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, לפני הדרך ארץ קדמה החייתיות. אם האדם עבר כמה שלבים. קודם כל, האדם הוא חיה. אדם זאב לרעהו. על גבי ההכרה החייתית הזאת, קנאה, שנאה ותחרות, הופיעה גם המגמה המוסרית, שנובעת מנשמת האדם. בסדר? לא מהדת. זה נובע מהנשמה. אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. על גבי זה הופיעו גם דתות ועם ישראל וכדומה. בסדר? כן, מה? כן, הם טוענים את זה. פעם דיברתי, אני חוזר על השאלה שלך, כאילו כולם שמעו. אם אמרתי שהתורה התפשטה דרך הנצרות, האם הם לא יכולים לטעון שהם שותפים ל ונברחו בחק ונשוחות האדמה? א', הרמב״ם אומר את זה, במורה נבוכים. אבל הוא אומר שבנברחו בחק ונשוחות האדמה, שתראה שהיום רוב העולם טוענים שהם זרע אברהם גם משלו. כן? דבר אחד. דבר נוסף, יש בהחלט כתרוג על עם ישראל בגלל הנושא הזה. יש באגדות רבה ברבר חנה, כתוב שרבה ברבר חנה ראה במדבר שני אווזים שהיו שמנות כל כך, שהיה נובע מתחתם שומן שהפך להיות נהר של שמן. ואומר רבה ברבר חנה, שאלתי אותם, האם יש לי חלק עמכם בעולם הבא? ואחד האווזים הרים את הכנף הימנית, והאווז השני הרים את הרגל. ואז רבה ברבר חנה חזר והסביר את זה לחכמים, סיפר את זה לחכמים, ואמרו, עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. לא ברור בכלל. רבנו בחייא מסביר שזה שני אווזים, זה הנצרות והאסלאם, ושעתידים ישראל ייתן את הדין על זה שהם עשו את העבודה במקומנו. בסדר? אז יש... נכון, יותר טוב שזה יעשה על ידינו, לא על ידי אווזים שמנים, כן? בסדר? אז יש בהחלט טענה כזאת. אמר לי פעם איזה כומר אבנגליסטי, שאמרתי לו, תפסיק להיות נוצרי, תהיה איתנו. אז הוא חשב על זה הרבה, והוא כתב אחר כך בפייסבוק, מאמר ארוך, שמדוע לא אהיה בן נוח. הוא הסביר, בגלל שאם אני אקבל את היהדות, אצטרך לעזוב את אותו האיש, וזה על ידו שהתפשטה התורה בעולם. טוב, זה שטויות, אבל אתה רואה שיש... מה? אותו האיש זה מי שהנוצרים עשו אותו עבוד עזר. כן, אז אני צריך להבין שאנחנו... זה מחייב אותנו. מחייב אותנו למשהו. טוב. לא. בגלל שמישהו על ידי השטויות שלו התפשטה התורה, אז אתה הופך אותו לאלוה?
לא, זה שטויות.
זה יפה, אתה חוזר מה שאמרת. טוב, זהו, עד כאן להיום.